18 שנה בין הצהרת קורש לבין תחילת הבניין, ובשבוע שעבר ראינו שבעקבות הנבואה של חגי, של זכריה, אז מתחדש כל העניין הזה, ויש לנו איגרת נוספת, איגרת התנאי, שהיא לא עוצרת את המלאכה, אבל היא בהחלט מבקשת לברר מה בדיוק היהודים עושים, מה בדיוק היהודים עושים מסביב לעניינים הללו. לפעמים שמבררים מתגלגלים דברים לא פשוטים, יאויין מה שקרה בעזה לפני 10 ימים. אז מתחילים לברר, לבדוק, לשאול, מתחיל עסק. אז אנחנו רוצים לראות היום מה יתברר כשתתנאי שולח את האיגרת שלו, והוא מבקש לברר מה מתרחש, מה קורה מסביב לעניין הזה. אז זה העניין שלנו. לזכור טוב, אנחנו לא מדברים בעידן המחשבים, וגם בעידן המחשבים זה לגמרי לא פשוט. מבקשים עכשיו לחפש איזשהו מסמך מלפני 18 שנה. לפני 18 שנה הייתה הצהרת קורש. אמרה היהודים, קדימה יסתער, תבנו, תעשו מה שאתם רוצים. היו כל מיני עיכובים, הייתה כמו שאמרנו איגרת אחת שקראנו לה איגרת רחום שבפרק ד' שבאמת עצרו את הכל. שבוע שעבר למדנו שמתחדשת הנבואה וממילא רוצים לבוא ולבנות עם כל הכוחות ועם כל העניינים, אבל מגיעים תתנאי ועוד חברה ואומרים הכל בסדר, אבל בוא נבדוק מה בדיוק קורה, איך בדיוק בודקים. לך לבנק עכשיו, תבקש מסמך על פעולה שעשית בחשבון לפני 12 שנה. טוב, תשמע, תבוא, תשלם, שלחנו את זה לגנזך במחשבים, יש לנו רק 2-3 שנים. קיצור, זה מתחיל להיות סיפור. ואת מה מחפשים? את הצהרת קורש. לראות מה כתוב שם. עכשיו, איך הייתה הצהרת קורש? דיברנו על זה בשיעור הראשון. חרס טין יותר נכון, שכתוב עליו איזשהו עניין. לא הכינו 2 כאלה. אלא יש איזה תזכיר באיזה נייר, באיזה מקום. כנראה, אם הממלכה היא מסודרת ומאורגנת, אז יש איזה תזכיר או איזה עניין שאומרים, נתנו רשות ליהודים לעשות כך וכך, וכו' וכו' וכו'. טוב, איך מוצאים את זה? איפה זה שמור? האם זה שמור? איך כתבו את זה ומה עשו עם זה? עכשיו, אני מחבר את הדבר הזה, א', כדי שנבין איך אנחנו לומדים תנ"ך, וב', אני חושב שחלק מהפרשנים אומרים את זה, וממילא, אני חושב שזה נכון, שזה העניין הזה. אין ספק שברגע שאנחנו מדברים על דריווש, שהיה בנה של אסתר, מאוד יכול להיות שידה של אסתר המלכה בסיפור הזה, שהיא דוחפת, שימצאו את הכתב הזה. זאת אומרת, יש הבדל אם אני הקטן צריך איזשהו מסמך בבנק, או שאיזה שואל כבד שיש לו עסקים בבנק, בחוץ לארץ, בארץ וכו'. הוא מבקש, הפקיד יגיד, המנהל יגיד לשני פקידים, חבר'ה, עזבו הכל, צריך להביא לו את מה שצריך. אז אם אסתר המלכה מבקשת את זה, ודאי שהדבר הזה הוא אחר לגמרי. אז אנחנו מתחילים לראות את פרק ו'. בהדן, אמרנו, 18 שנה אחרי הצהרת קורש, בהדן דריווש מלכה, שם תאם, זאת אומרת, באותו זמן, דריווש נותן צו, ובקרו הכוונה היא, חיפשו, בבית ספריה דגנזיה מהחתין תמה בבבל. זאת אומרת, יש בית גנזים, יש מה שנקרא הגנזך הלאומי, הגנזך הציוני, לא משנה איך שנקרא לו. לדוגמה, קשה לי להניח שמישהו יכול לראות את מגילת העצמאות המקורית באיזשהו מקום. כל מה שאנחנו רואים זה חיקויים. המגילה הזאת היא ספונה בכספת בגנזך המדינה. זה מסמך שבו מודיעים על הקמת מדינת ישראל. אי אפשר שמחר איזה עובד יגנוב, אחד ייקח, אחד יעשה, אחד פה. זה גנזך. זה המשמעות של המילה גנזך, שכל אחד שומע בצליל של המילה גניזה. אבל גם דבר שאתה שם אותו לגניזה, זה לא דבר שאתה רוצה להעלים אותו. זה דבר שאם אתה אומר הארון נגנז, הפשט הוא שיהיה זמן שגם הארון הזה יצא. הוא לא נגנז ולא זרקו אותו, לא השליחו אותו, גנזו אותו. אז בא דריווש ואומר, רבותיי, נא לבדוק בבית הגנזים, ואני מבקש לדעת בדיוק מה 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 בדיוק מה בדיוק קרה, מה הוא קיבל, הוא סך הכל קיבל את המכתב של תתנאי, ולפי זה הוא עובד. ואני אומר שצריך לדעת שגם בתקופה המודרנית שלנו, גם עם כל המחשוב וכל הדברים, סורקים מסמכים, שומרים מסמכים, זה מקצוע שלם, מקצוע של יש בזה גם חוקים, מה צריך לשמור, כמה זמן צריך לשמור, על מה אפשר לבוא אליך בטענות. אז רואים שכל זה, כל זה כבר התחיל אז, כל זה היה כבר שם. והשתכח, ומה שקרה, זה נמצא, הצליחו למצוא את זה, באחמטה, אחמטה זה כמובן שם של מקום, בבירתא די ומדי מדינתא, מגילה חדה, וכן כתיב בגבה דיכרונה. זאת אומרת, מצאו מגילה אחת שבתוכה יש איזה זיכרון מסוים, בתוכה כתוב איזה משהו, או העתק או רמז או משהו או עניין. ומה כתוב שם? בשנת חדה לקורש מלכה קורש, לקורש מלכה, פסיק, קורש מלכה שמת הם בית אלוהה בירושלים ביתה התבנה, אתר די דבחין דבחין ואשועי מסובלים, אשועי זה הקירות שלו, רומי ימין שיטים, פתיי אמין שיטים, נדבחין די אבן גלל קלטה, ונדבח דיעה, אז עץ חדת, ונפקעת מבית מלכת התייהב. צריך תקציב, מאיפה הכסף? בית המלך. ואף מנה בית אלוהדי דאבה וחספה די נבוכד נצר אנפק מיני חלדה בירושלים, והיבל לבבל יאביתון ויחלה יחלה די בירושלים לאתרי ותחת בבית אלה ותחת בבית אלוה. זאת אומרת, מצליחים למצוא משהו, כנראה שבמקום שחיפשו לא מצאו, כי אנחנו רואים שבסוף מצאו את זה באחמטה, לא מצאו את זה בבית ספריה דגנזיה מאחתין תמה בבבל, אלא בהשתכח באחמטה בבירתא די במדי מדינתא, בכלל לא בבבל, מצאו את זה במדי, מצאו את זה במקום אחר לגמרי. עכשיו רש"י לא קיבל את ההגדרה שאחמטה זה שם של מקום, ורש"י אומר שאחמטה זה קלסר, זה כלי לשמירת מגילות, זה מקום שבו שומרים מסמכים. היום יש לנו שמרדפים, יש לנו כל מיני דברים, מצאו את הדבר הזה שם. ואני אומר אחמטה שם של מקום, כי בדעת מקרא באמת מסבירים שאחמטה זה שם של מקום. רש"י אמר שזה כלי לשמירת מסמכים. ועכשיו נשאל את עצמנו שאלה, איך קרה שמסמך שחיפשו אותו בבבל נמצא במדי? איך הדבר הזה התרחש? תראו בדף המקורות שלפנינו, זה מסביר את הכל. רב נחמיה אמר, החשברוש שביטל מלאכת בית המקדש הוא החשברוש שגזר עליו שיבנה, וכאילו גזר ולא קורש גזר, אלא כתיב משנת חדה לקורש מלכה, באותה השעה נכנסו כל סינקלטין שלא אצלו לשרתים. אמרו לו, אביך גזר עליו שלא ייבנה, שלא ייבנה שום פנים ואופן. מי היה אביו של אחשוורוש?
כלום, אם הוא היה רואה סוסים של המלך אז לא היה לו שום דבר, מה הוא היה? אף אחד.
הוא היה שומר הסוסים, נכון, אבל יכול להיות שקראו אביך גם לאבא של אשתו. אבא של אשתו הרי הוא הגיע לכל המלוכה, זה היה... מה זה? אני חושב שהיא הייתה, יש לנו את המראה של דניאל, יש לנו את המראה של בלשצר, אולי היא הייתה הבת של בלשצר, אז ממילא, אז הוא ידע בדיוק מה קורה. השואלת הגמרא, וכי הוא גזר ולא קורש גזר, אלא כתיב בשנת חדה לקורש מלכה, באותה שעה נכנסו כל סינקלטין שלו אצלו. זאת אומרת, איזה חבורה של שוטרים, של שופטים וכולי וכולי. אמרו לו, אביך גזר עליו שלא ייבנה, ואת גזר עליו שייבנה, וכי יש מלך מבטל גזרות מלך. אמר להם, תביאו לי כינסין הנעתקים, את המסמכים. מיד הביאו לו, אתה עוד הכתיב, והשתכח בחמתה בבירתה. זאת אומרת שהוא העבירו את זה. בקיצור, המסמך הזה לא היה בבבל, אלא היה במקום אחר, וממילא שם מצאו את זה. יש כאן רדל על הפסקה הזאת באסתר רבה. רדל זה ראשי תיבות רבי דוד לוריה, היה מגאוני פולין, ופרש את המדרשים בעיקר. יש לו גם הערות על השס. רבי דוד לוריה, אנחנו מכירים אותו היטב היטב, הרב הדרי מאוד אהב להשתעשע בדבריו. הרדל זה כאילו היה אצלו עניין חשוב. אז אומר הרדל, כניסין הנעתקים, לשון זה מתפרש למה ששמעתי לפרש בכתובים האלה בעזרה. כי צרי יהודה אלו על ידי סופריהם, שהיו ממונים בערכאות של כורש שהיה לטובת הבניין, ולכן היו בטוחים לכתוב...
הרב קפץ שורה.
מה זה?
הרב קפץ שורה.
קפצתי שורה.
ממונים בערכאות גנבו והסתירו כל כתבי הציבועים.
והסתירו כל כתבי הציבועים של כורש שהיה לטובת הבניין. זאת אומרת... מה עשו צרי יהודה ובנימין? קודם כל הם שלחו איגרת. אחרי שהם שלחו איגרת, אז הם עשו עוד דבר. מה הם עשו? הם תכמנו. זאת אומרת, הם שלחו מסרים לא נכונים. גם זה דבר שאנחנו מכירים בפוליטיקה המודרנית. והם הסתירו את כל כתבי הציוויים של כורש שהיה לטובת הבנייה. אז ממילא כשבאו לחפש בגנזך המדינה, לא מצאו את המסמכים האלה, אבל העבירו אותם למקום אחר. הם היו במקום אחר, אבל כשחיפשו את זה לא מצאו את הדבר הזה, אי אפשר היה למצוא אותו. ולכן היה בטוחים לכתוב לדריווש לבקר בבית בן עזאיה, אין איתי דמין כורש מלכה שם תעמי, כי הסתירו שלא ימצאו. ולכן באמת כשחיפשו בבית ספריה דגנזאיה מאחתים תמם בבבל, לא נמצא שם, רק כתוב והשתכח באחמתה בבירתה ובמדי מדינתה מגילה חדה. זאת אומרת, מצאו את זה במקום אחר. זאת אומרת, מה שאנחנו קוראים היום גיבויים. אין אדם שיכתוב ספר של 700 עמודים ולא ישאיר לעצמו גיבוי, כי ברגע אחד איזה הפסקת חשמל או איזה וירוס או אני לא יודע בדיוק מה, הוא מפסיד את הכל. אז הכל בנוי על גיבויים, אז גם פה זה בנוי על גיבויים. וכן כתוב בגבה דיכרונה, כי בהשכחת השם נשאר במקום ההוא מגילה חדה שהייתה כאן ספר זיכרון דברים שנמצא כתוב בדברי כורש אלו. וזהו שקראים כאן בשם כנסין הנעתקים, שכשלא מצאו גוף הכתבים אמר לו דעיה ושיביאו כנסין, רוצה לומר קונטרסין הנעתקים, שם זיכרון דברים בקוצר, והוא שהייתה באמתחת בבירת די במדי ובה נמצאו הדברים. זאת אומרת, יש כאן ניסיון להסביר דבר טכני, והדבר הטכני הזה הוא מובן לנו מאוד. כשמעלימים מידע או כשלוקחים או כשעושים, אתה לא יכול למצוא כלום. אם יש עוד גיבוי, אם יש עוד דבר, אם יש עוד עניין, כמובן שאתה יכול לבוא ולחשוף ולסדר ולארגן את כל הדברים וממילא לתת עליהם את הדעת. וגם בעץ יוסף על המדרש שביקשו דבר אחר ומצאו את זה שלא כיוונו אליו. זאת אומרת, זה תמיד הרב אדר היה מזכיר בשם השפת אמת, יגעת ומצאת תאמין. אתה מחפש 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 ואתה לא מוצא בסוף, כי השפת אמת שואל מה זה יגעת ומצאת תאמין. יגיעה זה עבודה, מציאה זה בעשה חדה, איך זה הולך ביחד? מה זה יגעת ומצאת תאמין? אתה מתייגע, היה אומר לי את זה תמיד בסוגיות הרישום, עושה לי איזו ישיבה תיכונית, מתבזה שם, ועוד פעם, ועוד פעם, סתום, זה גם מה שיהיה לי השבוע, אז הייתי חוזר מתוסכל. אז המדע היה אומר, אתה לא מבין, אתה מתייגע שם, וממילא אתה חוזר לא מבסוט. הקדוש ברוך הוא ממציא לך ממקום אחר, יגעת ומצאת, תאמין. וגם בעניין כאן שכתוב שהם שביקשו דבר אחר ומצאו את זה, שאגב רוח הזה התגלה להם. כי אני אומר שוב, הקושייה זה היה צריך להיות, אני מזכיר שבפרק א' ראינו שהצהרת כורש הייתה בעברית, פה הכל בארמית, כי זה איזשהו שכתוב שקצרן עשה לעצמו כדי להכיר את הדברים הללו. כי באמת ביקשו כי נסון הנתקים על רעת ישראל, והיינו כי נסון של ארתחשסתא, שהיה כתוב בה כהן שימו תאם לבטלה, אלא כיוון שלא הוכחו להביא, ממילא מצאו גם כנסון של כורש שכתוב בו, ומה שאמר המדרש מקטיב בקאי על האל, מיד הביאו לו, ועל זה וכו' וכו' וכו'. זאת אומרת, השאלה איך להבין פה את העניין הטכני, הסברנו, הערכנו, יש בדברים הללו בהחלט, בהחלט משמעות רבה מאוד. עכשיו, מה קורה בפסוק ג' בשנת חדה לכורש מלכה, סיים תמה, זה מה שהם רוצים. הם רוצים מסמך בארמית, שהוא מקביל להצהרת כורש בפרק א' בעברית. ודאי שהצהרת כורש תהיה בעברית, כי הוא מדבר אל אנשים יהודים, הוא צריך לדבר איתם עברית. כאן, בזיכרונות המלך הבבלי, אז זה מונח בארמית. אמרתי שנחזור לזה כשנלמד את פרק ו', אז הנה אנחנו חוזרים לזה. אם ישאל השואל, למה הצהרת כורש בפרק א' בעברית, פרק ו' בארמית? כי בפרק א' אמרו את זה לעם, אמרו את זה לאנשים. היה צריך להגיד להם את זה בלשון שהם מבינים. בפרק ו' מספרים לנו מה מצאו בגנזר, וממילא כשהם מצאו, עשו את מה שעשו. אז עכשיו מה כתוב בפסוק ג'? בשנת חדה לכורש מלכה, כורש מלכה, שם תאם בית אלוהם בירושלם, ביתה יתבנה. זאת אומרת, המלך נתן צו, שמה היה כתוב בצו הזה? בית אלוהם בירושלים, ביתה יתבנה. צריך לבנות בית המקדש. דבר נוסף, אתר, איפה זה ייבנה? אתר דידבחין דבחין, במקום שבו זובחים זבחים, והוא שואי מסובלים. מה זאת אומרת? שיש לו יסודות כבדים מונחים, רומי עמים שיטים, 60 אמה גובה. נו, בחינה קצרה, מה היה הגובה של מקדש שלמה, בית ראשון? 30. לא, המשכן היה 10 אמות וכו'. עמים שיטים, פתיי עמים שיטים. אין את מידת האורך, יש את הרוחב, יש את הגובה, כי זה באמת היה בלתי מוגבל. עכשיו, כמובן שיש מקום, להתבונן בגודל הזה, ויש באבן עזרא, הוא אומר כך, הוא אומר, ואושיי מסובלים, כי עניין אבן גלל והפירוש יסודותיו סובלים באבני סבל. אבנים מאוד מאוד גדולות, אבנים מאוד משמעותיות. והגודל, הגודל של 60 על 60, רומי ימין שיטין יותר גבוה מבניין שלמה ראשון, כי גבוה היה 30 אמה קומתו. וכן פתיה אמין שיטין להיות הגובה והרוחב שווה, והאורך לא זכר כי היה כמידה ראשונה. או שהאורך כל כך הגדילו אותו שהוא לא אמר אותו, או שהשתמשו באותה מידה ראשונה שהייתה, וממילא אין צורך לחזור על הדבר הזה. תחשבו, בית של 60 אמה, זה לא דיזסטר, זה לא נורא, 30 מטר. בית של 30 מטר, מסתום בבית המדרש של הישיבה הוא יותר מ-30 מטר. זה לא כל כך, מה?
לא כתוב משהו של
היהודים. לא הבנתי.
בהצהרת כורש פה, שמופיע פה, לא כתוב משהו שזה שייך דווקא ליהודים. למה הוא לא יכול להגיד שזה שייך
לעם אחר? לא הבנתי. בהצהרת כורש כתוב שעם ישראל יבוא ויבנה את ירושלים.
פה מצטטים מה שהם מצאו, נכון? פה לא כתוב
עם ישראל. בסדר. תכף נראה מה המשמעות של זה. אבל גם אם לא כתוב, כולם ידעו באותם ימים שמי מחזיק את המקום המקודש, עם הבניין המקודש, מי מקריב קורבנות. זה רק עם ישראל, אין פה איזה דיון אחר בדבר הזה. זה נפקמין הגדולה כשלומדים יחזקאל. כל המידות שם אחרות לגמרי. ופה אנחנו מדברים על 30 שנהיה 60, ועל אורך שאולי הוא בדיוק אותו דבר, אבל אני אומר, זה לא, אני לא יודע בדיוק מה הפרופורציה עם התמונות שיש לנו, אבל לחשוב על בית שהוא 60 אמה, 30 מטר, לא יודע, אולי זה בעצם יותר גדול מבית מדרש. מדרש. לא בהרבה. בוא נאמר, בטח עד הסוכה זה לא יותר גדול מזה. והדברים הללו, הדברים הללו קצת תמוהים. תראו בדף המקורות ברמב"ם, הלכות בית הבחירה פרק א', בניין שבנה שלמה כבר מפורש במלכים, וכן בניין העתיד להיבנות אף על פי שהוא כתוב ביחזקאל, אינו מפורש ומבואר. עכשיו החשוב לענייננו, זה למרקר את המשפט הזה. ואנשי בית שני שבנו בני עזרא, בנאו בבניין כבניין שלמה, ומאין דברים המפורשים ביחזקאל. זאת אומרת, זה מעניין. בנו אותו כבניין שלמה. אז אם ככה, המידות היו צריכות להיות בהתאם, אבל כמו מה שראו ביחזקאל, ששם באמת הנתונים הם יותר גדולים ויותר יותר גדולים ויותר משמעותיים. כנראה שהמילה המשמעותית היא כאן השוהה. שימו לב בפסוק ג', ואושועי מסובלים. מה זה ואושועי מסובלים? יסודות הבית יהיו חזקים, מסובלים. אלופינו מסובלים, הם חזקים, הם פרץ והם יוצא והם צבחה מרחובותינו, כאילו הכל מסודר ומרוגן וכו'. עכשיו כנראה שהיה איזשהו בסיס, על הבסיס הזה בנו, סליחה, על הבסיס הזה בנו את כל ההמשך. אנחנו עוד נחזור לבסיס ולבנייה, למה שבדיוק היה פה. אז אני אומר שוב, אנחנו ראינו, שולחים מכתב, המכתב הזה זוכה לתשומת לב, דרך אגב, לכן בכל משרד מתוקן, בכל דבר, אז ודאי במקומות רשמיים, אתה בא להביא איזה מסמך, מה הדבר הראשון שעושים?
העתק.
חותמת, עשו חותמת, התקבל ביום זה וזה, כאילו מישהו נתן את זה, מה? סתם הכל הולך הפקר. אני אומר, מדי פעם אנחנו שומעים על דברים שמזעזעים אותנו, כאילו שאנשים קיבלו לפיקדון כל מיני עניינים, והם עשו בהם כבשלהם. זה דבר...
שכחו
להחזיר את הפיקדון. לא, זה... סתם, זה דבר לא מצחיק, זה דבר לא פשוט בכלל בכלל. עכשיו ראיתי שיש איזה בלגן עם מוסד הרב קוק, שהיה בעיתון שביעי בשבת, באלון שביעי, עיתון שביעי, לא יודע איך נקרא לו, שהמוני אנשים נתנו להם בשנות ה-50 וה-60 כל מיני אוצרות, מתוך כל מיני זה, ועכשיו אין שם כלום, אין שם ספרייה, אין שם שום דבר.
היה רשום שהם מחקו את זה
לאנשים. זה אתה אמרת, אני לא התחשתי, אבל אני אומר שזה כאילו עשו מזה, זה דבר... דבר מאוד מאוד, אני אומר, אדם מקבל אחריות על משהו, הוא צריך להיות אחראי, הוא לא יכול סתם לעשות. אז כאן הדבר הזה מצאו בשנת חדה לקורש מלכה, קורש מלכה שם תאם בתלהה בירושלים, בית היתבנה, אתר די דבחים דבחים, ואושוי היי, הקטלים שלו, הקירות שלו, חזקים, עוצמתיים, מסובלים, רומי, עמים, שיטים, זאת אומרת, הגובה 60 אמה, פתיי עמים שיטים, בית של 30 מטר, בדרך כלל זה בית בגובה של 10 קומות, אנחנו מחשבים קצת פחות, או בערך 3 מטר, קצת פחות, לגובה של, מה זה?
2.90,
זה קומה, עם זה, עם זה, אנחנו מדברים, בית בגובה 10 קומות, היום יש המונים כאלה בכל איזה. עכשיו יש שם פירוט, ושימו לב, אנחנו מדברים על העתק שנמצא בחצר המלכות, לא במקום שחיפשו, במקום אחר לגמרי. באחד המקומות כאן רש"י אומר שזה היה כתוב על אור, על פיסת אור, איך שומרים נייר, איך משמרים את זה, איך מחדשים את זה. היום באמת, בגלל שיש פחדים עם כל מה שקורה לנייר, אז עושים היום שימור דיגיטלי, כאילו, את כל העניינים, את כל הדברים שומרים בכל העיתונים, כל הדברים האלה, ואז אתה פשוט יכול לראות את זה, סורקים את זה וכולי. פעם זה היה הרבה יותר בעייתי, הרבה יותר מסובך. עכשיו, מה קורה? נדבכים דיאבן גלל תלתה, זאת אומרת, יש שם פירוט איך לבנות את בית המקדש. שלושה נדבכים של אבן, ונדבך דיאה חדה, דיאה זה עץ, נדבך אחד של עץ, שכבה אחת, ונפקדת, חבר'ה, הוצאות, הרחבת התקציב, מאיפה מוצאים כסף לזה? ונפקדת מבית מלכת התייהד, זאת אומרת, בית המלך, הם אלה שצריכים, הם אלה שצריכים לממן את זה. זאת אומרת, כל שומר, אני לא נותן רק רשות ליהודים לעשות את העניין הזה והזה, אני גם מממן את זה. למה? כי ישעיהו הנביא התנבא לפני 140 שנה, לי יש תפקיד היסטורי, אני צריך לבנות חזרה את בית המקדש, ואני צריך לעשות אותו ולפעול בו וכולי וכולי, וממילא אני רוצה לעמוד בדברים הללו בצורה מעניינת. עכשיו אני רוצה לדייק לכם בהלכות קבלנים. שימו לב מה כתוב פה, נדבכין די אבן גלל תלתה. אבנים, אפשר להשתמש באבנים הישנות, אבל נדבך דיאה חדת, העצים יהיו חדשים. זאת אומרת, האבנים אני מוכן שישתמשו בישנים, אבל העץ צריך להיות, העץ צריך להיות חזק, צריך להיות משמעותי, הוא צריך להיות בצורה כזאת. וראינו, לא בפעם הקודמת, אלא לפני פעמיים, שהגמרא אומרת שלמה זה בנוי גם עם עץ, שאם היהודים ימרדו בו הוא יוכל לשרוף את הכל וכולי וכולי. ולא ידוע לנו האם באמת כשנבנה בית שני לקחו את כל הכסף מאוצרות המלך, לא ברור, ותכף נראה גם למה. ואף, אני בפסוק ה', ואף מנה בית אלוהה די דאבה וחספה די נבוכד נצר הנפק מן איכלה די בירושלים. מה זה להנפיק? להנפיק זה להוציא, ואפק ית עמך מפו מריבתא וכולי וכולי. הנפקה, מנפיקים איזשהו ספר, מנפיקים איזשהו בול, הכוונה היא מוציאים אותו לאור, חושפים אותו, מוציאים אותו. אז גם הכלים מכסף ומזהב, לא יודע בדיוק איזה כלים היו עשויים, זאת אומרת, כן, המנורה, לא כלי השרת, הם היו עשויים ככה. וכל מה שנבוכדנצר הוציא, והיכל לבבל, יהתיבון ויהך להיכלדי בירושלים, להתרי ותחת בבית אלה. זאת אומרת, כל הדברים הללו שהוציאו אותם וכולי וכולי, צריך להניח את הכל, ישיבו, יחזירו אותם ליהודים, הכל ילך להיכל שבירושלים, ואת הכל צריך להניח בבית האלוקים. אנחנו יודעים עד היום שיש על זה הרבה הרבה עניינים, אבל היהודים למשל השאירו רכוש, יהודים שיצאו מטריפולי, יהודים שיצאו ממרוקו, יהודים שיצאו מתימן, יש על זה הרבה סיפורים. חלק אומרים, לא יודע, פעם למד בישיבה היהודי יקר שסיפר שסבתא שלו אמרה לו, כל היהודים והיהודיות שבאו מתימן אמרו להם לפני שעולים למטוס להוריד את כל הזהב, לשים אותו שם, הייתה הרמה ענקית, אמרו שאם עולים עם זהב למטוס, המטוס נופל, ולא החזירו להם את זה. זאת אומרת, ואני לא כל כך תמים לחשוב שזה יכול להיות שזה לא היה, יכול להיות שזה באמת היה. כאילו, מדברים על ספרים שלקחו, זקני תימן, זקני מרוקו, בא עם כל מיני כתבי יד, אמרו כן, אנחנו ניקח, נחזיר, נעשה וכולי וכולי, דברים לא פשוטים, זה לא לגמרי אנחנו יכולים להיות מרוצים ממה שמדברים. ואני אומר, מספיק שמדברים, אנחנו לא צריכים שזה גם יהיה אמת. אבל פה, בהצהרת קורש, איזה פירוט כל כך מסודר ומאורגן, שכל הדברים הללו יחזרו ויהיו. עד כאן, העתק הצהרת קורש שהיה בגנזה. עכשיו, מה אומר המלך לעשות? עד כאן הוא הציל להם את המסמך, ביקשו מסמך, תתנאי שלח איגרת, תספר לנו מה לעשות, שלחו את האיגרת, אמרו בדיוק מה לעשות, פיין, נחמד, נעים, מה עושים עכשיו? פה מתחיל החלק הרבה יותר תקיף, הרבה יותר משמעותי. דריווש מגיב בצורה שאינה משתמעת לשתי פנים. ומה הוא אומר? כהן, תתנאי פחת עבר נערה, שתר בוזנאי, וכנבה תהון, אפר שחיי, די בעבר נערה, רחיקין אב ומנתמה. זאת אומרת, כעת, כל החבר'ה הפרסים בעבר הנער שהיו רחוקים, אני אומר לכם דבר אחד. מה הדבר שאני אומר לכם? שבוקו לאבידת בית אלוהה דך פחת יהודיי, ולסווי יהודיי בית אלוהה דך אבנון על התרי. תנו ליהודים לבנות את בית המקדש. תנו ליהודים לבנות את בית אלוקים שלהם. אל תתערבו, אל תפריעו, לא ביקשו מכם כלום. אתם פשוט אל תעשו שום דבר. ויותר מזה, למה הוא למבקש רחיקין אב ומין תמה? אתם אנשים זרים. אנשי יהודה ובנימין הם שבו, זה המקום שלהם. אתם זרים בכל העניין הזה, תתרחקו, תלכו למקום אחר. לא רק שלא תפריעו, הנוכחות שלכם, מכירים את המשפט הזה שמדי פעם אנחנו שומעים אותו? הנוכחות שלך כאן מפריעה לי. זאת אומרת, אתה נקלע לאיזשהו מקום, יש משהו. זאת אומרת, רגע, מה קרה בזה? אני מבקש לך ללכת מפה, הנוכחות מפריעה לי. זה מה שדריאבש אומר להם, הנוכחות שלכם היא מפריעה. שמע, אנחנו סך הכל אנשים תמימים, שלחנו מכתב לברר מה, הכל בסדר, תלכו הביתה. ותשאירו את היהודים שהם יבנו, הם יעשו, ותראו מה שהוא מוסיף עליהם. ומיני סימתהם למדי תעבדו ממסווי יהודיי. הילך למבני בית אלוהה דך ומנכסי מלכדי מידת עבר נערה אספרנה, נפקתה תאהבה מתייהבה לגובריה, הילך די לא לבטלה. זאת אומרת, המשמעות של העניין הזה, המשמעות הפשוטה, ממני ניתן הצו במה שתעשו עם זקני היהודים, ומנכסי המלך תיתנו להם כסף כדי שלא לבטל את הבנייה. ומה הוא ממשיך הלאה ואומר? ומה חשכן ומה שצריך ובני תורים, שימו לב, הוא מספק להם חומר לקורבנות, ובני תורים זה בני שברים, ודיכרים זה אילים, ואימרים זה כבשים להלבה ללה שמיה, חינתים מלח חמר ומשך. זאת אומרת, מדבר על קורבנות עולה, תמלח אותם ותמשך אותם, כמאמר כהנא ידי בירושלם, להווה מתייהם להום יום ביום די לה שלו. זאת אומרת, אם יש עוד משהו שהוא מאוד מאוד נצרך לעבודת הקורבנות, שימו לב שהוא מדבר פה על מלח, אז מלח, יין, שמן, תיתנו להם, הקפידו על הדברים הללו, אל תתרשלו בשום פנים ואופן. אני קורא שוב את הפסוק הזה, כי הוא פסוק מאוד מפורט על מה ייתנו את הכסף. כמו שאמרנו, ומה חשכן, אמרנו שהמשמעות היא מה שנצרך. אומר פה המלבים, עוד הוסיף על פקודת קורש, וזה הדבר המיוחד בפסוק הזה. אם קורש נתן רשות לבנות את בית המקדש, וראינו שיש דיון על החומה של ירושלים, בא דריאבש ואומר, ולכן אולי יש פה איזו דחיפה של אסתר המלכה, אולי היא זאת שעומדת מאחורי הבן שלה ואומרת לו, תן להם, מה זאת אומרת? החי היהודים, ברור שתיתן להם. אז הוא מוסיף, הצהרת קורש, מספיק שמישהו מביא לך אוטו מתנה, הוא צריך גם להביא לך דלקן. זה חלק מהעניין, נותן לך רשות לבנות את בית המקדש, תבנה אותו. מה, אתה רוצה גם מתדלק צמוד? אבל זה מה שהוא עושה, קורבנות, מלח, שמן, יין, חבר'ה תיקחו, תעשו את כל מה שצריך, ויום ביום דילה שאלו, שלא יהיה חסר שום דבר, לא להתרשל ולא כלום. למה לעשות את זה? אז הוא אומר להם, די לאבון מהקרבים ניחוחים לאלוהה שמיה, שיקריבו קורבנות, ומצליעים לחיי מלכה ובנוה, ומתפללו. כאן המקור הראשון למי שברך לחיילי צהל. לשלומה של מלכות, לכל מיני מקומות שעושים, לצר ניקולאי ולדיקטטורית הזאת וכל העניינים כולם. וזה דרך אגב הסיבה, הרבה מאוד שנים הרמדאר התנגד שיגידו תפילה לשלום המדינה בישיבה. הוא אמר, זה נשמע לו משהו גלותי, מכיוון שהתפללו לצר, אז ממילא עכשיו מתפללים למדינה. והיה לנו איתו על זה, כשהיינו צעירים, היינו חסרי דעת, אז היינו מתווכחים על כל מיני דברים, אז היה על זה דיונים גדולים ושלמים, אבל מפה זה מתחיל, שמתפללים בשלומה של מלכות, אז עושים משברך לאלף וכו'. עכשיו כבר הייתי במקום של חיילי צה"ל, אנשי כוחות הביטחון, משמרות האש, לוחמי האש, בקיצור זה נהיה עניין, בסדר גמור, תפילה לא מזיקה, לא פגשנו מישהו שתפילה הזיקה. אז אבל כאן הדבר הזה מופיע, כאן הדבר הזה מופיע בצורה מאוד, זאת אומרת, תקריבו קורבנות ותתפללו לשלומה של מלכות. זה הציווי לעניין הזה. עכשיו הזרות, ומיני, ממני, שים תהם די כל אנש, די השני פתגמה דנה, אני מזהיר אתכם. במה אני מזהיר אתכם? מי ישנה מן הדבר הזה, התנסח אמין ביתי, אני אבוא אליו הביתה, ואני יעקור ממנו עץ, מהבניין או מן החצר, וזקיף יתמחה אלוהי, וזקיף יתמחה אלוהי, אני אעמיד את האדם הזה זקוף, ואני אתן לו מכות, וביתי נבלו יתאבד על דנה. זאת אומרת, האיש הזה, אנחנו נעקור את העץ, עליו נתלה אותו, כי הוא לא קיים את צו המלך. זאת אומרת, יש פה, זה יותר דתי מהאפיפיור. זאת אומרת, זה משהו שהוא נכנס לזה דריווש, והוא מחליט להעצים ולעשות את כל הדברים הללו בצורה מאוד מאוד מיוחדת. ובוא נחשוב לעצמנו מה היו עושים במלכות הפרסית. סביר להניח שנתלות מישהו על העץ, זה הייתה הוקעה על איזו עבירה חמורה ביותר. לא סתם תולים אנשים על עצים. אז בכל אופן זה מה שיעשו את העניין הזה. ועכשיו הוא מברך אותם. תראו מה הוא אומר. ואלוהד ישכן שמי תמן, האלוקים ששם את שמו בבית הזה, ימגר כל מלך ועם, וישלח ידי להשניה, זאת אומרת שישלח את ידו לשנות מן הדברים הללו, לחבלה בית אלוהה דך בי בירושלם, או לפגוע בבית אלוקים, הנדר יבש סמת תאם אספרנה יתאבד. אני נותן את הצו, והכל יעשה ביעילות ובמחשבה. ושימו לב, הוא כבר ישרר את ההודעה שהייתה, אבל כאן הוא מעודד את הבניין, הוא מזרז לתת הרבה מאוד מתנות לצורך הבניין, והוא מאיים על מי שיעיז להפריע. זאת אומרת, מי שיעיז להפריע לבניין הבית, הוא מאיים עליו שהוא ינקוט נגדו בצעדים מאוד מאוד משמעותיים, כי הוא לא רוצה שהדבר הזה יקרה. כן, נכון, נשכן שמה תמה, יופי. עכשיו סיום הפרק, מה עושים כשמקבלים כזאת איגרת? שימו לב מה קרה להם. זה לא סתם שאומרים משלמים על כל שאלת קיטבק. למה? הם שאלו שאלה פשוטה, האם מותר לעשות כך וכך? תראו איזה תשובה הם קיבלו. אתם תתרחקו, חייבים לעשות את זה. צריך לתת להם תמיכה של מלח ושמן ויין, בואי ובואי והקדוש ברוך הוא לא ינקה. פתאום נהיה, אז עכשיו מה הם עושים כשהם מקבלים? מה הם עושים כשהם מקבלים מכתב כזה אינטני? אז קודם כל כנראה שהוא היה צעיר. אז עדן, תתנאי פחת עבר נערה שתר בוזנאי וכנבטאון, לקבל דישלח נריאבש מלכה קנמה אספרנה עבדו. זאת אומרת שהם קיבלו את הדבר הזה, הם החליטו להיות יעילים וטובים. וסבי יהודה בבנאין ומצליחים בנבואת חגי נביאה וזכריה בר עידו ובנו ושכללו מנתאם אלוהי ישראל ומנתאם כורש ודריווש וארתחשסתא מלך פרס. מה זאת אומרת? זקני יהודה בנו ובנו כמובן מכוח הצו האלוקי וממה שדריווש וכולי אמרו להם, וצריך גם לזכור שמעולם לא היה מכתב שאוסר את הבנייה, היה מכתב שמדבר על עיכוב בבנייה. אז הם עושים את הכל ביעילות, ושדה יהודה בנינו מצליחים לנבואת חגי נביאה זכריה בר עידו ובנו ושכללו מנתאם אלוהי ישראל ומנתאם כורש ודריווש וארתחשסתא מלך פרס. הם עושים, מונים את המלכים שעזרו. יש מי שרוצה לומר שהחשברוש בעלה של אסתר מאוד עזר, אבל הוא לא נזכר פה. לפי מה שאמרנו קודם עם דריווש וכולי זה מסתדר יפה. בית הדנה, בית הדנה שכתוב בפסוק, מה זה? הוא גם כן שם בחבורת הקדישת האדם. יש זיהוי כזה? אני חושב שהוא חלק מן העניינים הללו, ואז מסתבר, רש"י מאיר פה, שכשהם התחילו, העבודה לקחה להם 4 שנים. 4 שנים לקח להם לבנות את בית שני. 4 שנים. אנחנו יודעים ששלמה את בית ראשון בנה יותר שנים, אבל זה לקח 4 שנים, כך אנחנו מבינים שהם עשו. ו... כמובן שההסבר הוא שמכיוון שבית ראשון נבנה מההתחלה, לא היו יסודות, לא היה כלום, לקח יותר שנים. בית שני כבר רגילים, כבר עשו את כל העניין הזה כפי שצריך, כפי שצריך. ושייצי ביתה דנה, זאת אומרת, וסוף, מתי נגמר כל העניין הזה? עד יום תלתה לירך הדר די שנת שט למלכות דריווש מלכה. מה כתוב כאן? כתוב כאן שבגימל בירך הדר עשו משהו, חנכו משהו, טיפלו במשהו, סיימו משהו
את הבית.
מה?
את הבית.
כן. עכשיו אם אתם יוצאים וחוזרים בשער יפו, אני חושב שבצד שמאל יש אבן שכתוב עליה שבג' באדר תפשין למד סיימו את ה... אז לי תודה, אם חוזרים מאיזה דייט שהגברת שברה את הלב, אז פשוט נסתכל שם ולראות. עם ישראל היה במצב יותר מסובב, וברוך השם, אנחנו שם. הביאו דבר מאוד יפה בחוברת של חנוכה, שרנן פרלמוטר מספר, שהוא שאל את הרב הדרי, מה אתה מבסוט? מה, תשמע, אני רואה איפה היוונים נמצאים, איפה אנחנו נמצאים. למרות שאחרי שבת שעברה, אני כבר לא יודע אם אפשר להגיד איפה היוונים נמצאים. האתונה הייתה מקום מאוד מרכזי בטיסת השנוררים. אז, אבל כעיקרון, אז זה התאריך, מי שעשה את זה, עשה את זה בטוב טעם, השלימו את החומה וכולי וכולי. זה יום סיום, זה יום סיום בנייה בית שני, 4 שנים כנגד השנים שהיו. עכשיו הכמויות של הקורבנות, ופה יש אז תזיין, ועבדו בני ישראל כענייה ולוויה ושאר בני גלות החנוכת בית אלוהה דנה בחדווה. איך נפקמינה לחנוכה, לא נקדים את המאוחר, אבל איך עושים חנוכת משכן, חנוכת מזבח, חנוכת בית? זה מה שכתוב פה, צריך להקריב קורבנות. והקריבו לחנוכת בית אלוהה דנה, תורין 100, גחרין 200, אמרין 400, וצפירי זין לחטטה על כל ישראל, תרעשר למניין שבטי ישראל. והקימו כהניה בפלוגותיון ולייבא מחלקותיון על אבידת אלוהה די בירושלם, ככתב ספר משה. ו... ויעשו ויעשו בני הגולה את הפסח ב-14 לחודש הראשון, כי תוהרו הכהנים והלווים כאחד כולם טהורים, וישחטו הפסח לכל בני גולה ולאחיהם הכהנים ולהם. בואו טיפה נתבונן בדבר הזה. כמו שאמרנו, כתוב שעבדו עד ירח הדר של השנה הזאת והזאת, אבל לא כתוב באיזה תאריך עשו את החנוכה, מתי חנכו את זה בפועל, מה בדיוק היה פה. המקרא נותן לנו איזו הרגשה שהרבה מאוד אנשים היו בחנוכת הבית. מסתבר שלא כל כך הרבה היו כשאנחנו יורדים למספרים. וזה מאוד מאוד מסוכן, מסובך, קשה. שבים לארץ, שבי ציון, הצהרת כורש, מחכים, 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 בסוף עושים משהו מאוד קטן, עושים משהו מאוד מאוד לא משמעותי. איך אפשר להבין את הדברים הללו? וכאן זה חסר לא בכדי. תראו לרגע בדף המקורות במקום מספר 4, ואמר רב שמואל בר איניה, מהי דכתיבה ירצה בו ואכבד וקרינן והיא כבדה, מה ישנה דם מחוסר אי? אילו חמישה דברים שהיו בין מקדש ראשון למקדש שני, והוא מונה אותה: ארון וכפורת וכרובים, אש ושכינה, ורוח הקודש ואורים ותומים. אז זה לא סתם שאין את הדברים הללו פה, אלא בית שני חסר. אבל המזבח, מה אומרים לנו על בית שני? לא אומרים לנו כלום, אז הוא לא חסר, אז אפשר להביא קורבנות. מה קרה?
אם מסתכלים לפי כל אחד מהם כיחידה, יש פה איזה 9, אבל כנראה ארון, כפורת וכרובים זה אחד, כי זה בלו. אש זה אחד, שכינה אחד, רוח קודש אחד, אורים ותומים. ארון,
אז מה אתה רוצה להגיד בזה?
לא, בכלל לא הבנו איך זה 5, יש פה איזה 9 מילים.
לא, ארון וכפורת וכרובים זה 1. ארון וכפורת וכרובים. אש זה 2, שכינה 3, רוח הקודש 4, אורים ותומים 5. אבל אני חשבתי שאתה שואל על זה שאני רוצה להתבונן בו בנושא של הקורבנות. מה?
אין אש
שיורדת מן השמיים על הזה, אבל יש אש, אש של אדיוט יש. אבל תראו את הדבר המעניין בטבלה. חנוכת המשכן יש לנו גם בויקרא גם במדבר, ממש ענייני דיומה של חנוכה. חנוכת מקדש שלמה, מלכים ודברי הימים. חנוכת בית חשמונאי, הבית השני, סליחה, אני כבר בתוך הסופגניות והלביבות. אז חנוכת הבית השני היא סתם הכל בת שני פסוקים. עכשיו, תיאור המאורע במשכן 90 פסוקים, מקדש שלמה 132, חנוכת בית חשמונאי אמרנו 3 פסוקים. מה היה השיא של המאורה? ותצא אש ואש ירדה מן השמיים, מה שחנוך הזכיר קודם, אין אש, שום דבר לא יורד מן השמיים. השראת השכינה וכבוד השם מלא את המשכן, זה ביטוי להשראת שכינה. בבית ראשון כי מלא כבוד השם את בית השם, בית שני אין שום דבר. עכשיו האטרקציה של העניין, מבחינת קורבנות, סך הכל במשכן 28, בבית ראשון 142,000, וזה המון, 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 המון. שלמה עושה חגיגה, לא מציינים את יום הכיפורים באותה שנה, פעם ראשונה שעם ישראל לא צם ביום הכיפורים, ואנשים לא הבינו מה קורה, ואז יצא בת קול ואמרה, לך אכול בשמחה לחמך, כי כבר רצה אלוקים את מעשיך. 142,000 קורבנות. ובית שני לא כמו המשכן, אבל גם לא כמו בית ראשון. ומה המספר? 712 קורבנות. מה? לא רע. אז גם פה צריך לנסות להבין בטבלה הזאת את המשמעות של של הדברים, מה זה אומר על המקום של המקדש, של המשכן, מה עשו, איך עשו וכולי וכולי. זה הרעיון של של הדבר הזה. הסיום של הכל זה איזה תיאור של קורבן פסח. ו טוב, נסכם בסוף, אבל אני רוצה לומר פה משהו. דיברנו על כמה חגים ועל הכינוסים הגדולים שהיו בהם, והנה כאן מגיע חג הפסח. איך אפשר לעשות פסח אם אין לנו אפר פרה אדומה? איך אפשר להתאר? זו סוגיה. מה?
מה אותו בציבור?
אז לא צריך לעשות פסח, מה זאת אומרת? זאת אומרת, תומה הותרה בציבור, ולכן מה? השאלה היא קורבן פסח, גם היום אנחנו לא מבינים.
אתה עושה בתומה, אבל לא יש לך בית המקדש, אתה אומר לך בית המקדש.
חושב שיש פה איזה אז הוא אומר פה, המלבין, הקריבו קורבנות אלה מה שהקריבו סירי חטאת בציבור אינם על פי הדין, רק הוראת שעה הייתה על פי הנביאים. בכל מקרה, אני חושב שגם אם אני אומר שטומאה הותרה בציבור, זה ביחס לאלה שמביאים את הקורבן. אני לא בטוח שאפשר להקריב קורבן בסיטואציה טמאה בתוך הזה. טומאה הותרה בציבור, שאם כל הציבור, אני לא יודע אם הכהנים, אם זה גם הותר. בכל אופן, יש פה תוספתא, תוספתא בסוטה. באו לשער היוצא מעזרת נשים לחול, וקלוקיה וכלוליה של אבן היו קבועים בכותל, בכותל מעלות של עזרת נשים, וכיסויין של אבן נירים לחול, ובתוכו אפר מכל פרה ופרה שהיו שורפים, שנאמר, והייתה לדד בני ישראל למשמרת למי נידה חטאתי. מכה את הזכר, נרתה לאחריו, האפר נשלח. נותן ומקדש, ומזה מזה שמשפך. מעשים אלו עשו כשעלו מן הגולה, דיבר רבי יהודה, רבי שמעון אומר, אפרן ירד מהם לבבל, ועלה עמו, ועלו... ועלה. אמרו לו, ולא לא נתאמר ארץ העמים, אמר להם, יזרו תומם ארץ העמים, אלא לאחר שעלו מן הגולה. אז מה הוא רוצה להגיד בזה? הוא רוצה להגיד בזה שהיה, שהיה משהו פה, והיה פה משהו מיוחד, כי תראו את רבי שמעון, הפרן ירדה מהן לבבל ועלה, ועלו נטמע בארץ העמים, גזרו תומה בארץ העמים אלא לאחר שעלו מן הגזלה. טוב, כל אחד מרגיש פה בקושי ובעניין של הדבר הזה, אבל הרעיון הוא, אנחנו נראה אותו עוד פעם, שלמעשה גם שנחרב הבית השאירו, היה איזה משהו של היה איזה משהו של אפר פרה אדומה שאיתה אפשר היה לעשות את העניין הזה. חלק עשו בשחיטה, האכילה הייתה בעסק גדול, והם שמחים, בזה אנחנו גומרים. אז אני קורא שוב ביוטט, ויעשו בני הגולה את הפסח ב-14 לחודש הראשון, כי יתארו הכהנים והלווים כאחד כולם תאורים, וישחטו הפסח לכל בני הגולה ולאחריהם הכהנים ולהם, ויוכלו בני ישראל השבים מהגולה וכל הנבדל מטומאת גוי הארץ עליהם לדרוש להשם אלוקי ישראל, ויעשו חג מצות שבעת ימים בשמחה. דרך אגב, זה לא כתוב בתורה ביחס לחג המצות, כי שמחה משם ועשב למלך אשור עליהם לחזק ידיהם במלאכת בית האלוהים אלוהי ישראל. זאת אומרת, יש כאן ביטוי של שמחה בפסח שבדרך כלל אנחנו לא מוצאים. סיכום בחצי שנייה, שלחנו מכתב, המכתב מגיע למערכת לא מוכנה, או שאולי הכינו אותה, שהיא צריכה לחפש איזה מסמך בגנזח. כשמוצאים את המסמך הזה, מקריאים אותו, אבל עומד המלך הנוכחי, בניגוד למה שהיה בזמן החורבן, הוא אומר, אני לא מסתפק בזה, אני נותן לכם הרבה יותר, הרבה הרבה יותר תקבלו ממני, ויש לנו פה תיאור של כל מה שהם, כל מה שמקבלים וכל מה שעושים. מה שקורה בסוף, מה שקורה בסוף הפרק, יש אזכור מי יפקח, מי יוציא את הכסף, מי יפעל בכל הדברים כולם, ובסוף יש לנו את התיאור של פסח. איך זה הגיע למצב חיובי וטוב שמקריבים ועושים ופועלים, וראינו עד הפרטים אפילו איך הדבר הזה הוא משמעותי. אם אני מסכם, חנוכת בית ראשון בארץ ישראל, כל תינוק ותינוקת מדם ובאר שבע יומים הלכות טומאה וטהרה, שלמה הוא המלך, זה חנוכת בית מקדש, 14 יום, משהו אדיר. פה זה מיניאטורי, חסרים חמישה דברים, אי אפשר לעשות את כל מה שרצו וכולי וכולי, ולכן כל הדבר הזה, המעגלים שעסקנו בהם, התרגום של קורש, העניין, החגים וכולי, הכל נראים בהתאם. כי בפרק הראשון כשראינו את זה, אחרי הצהרת קורש, זה היה נראה בהיי, הנראה כאילו שהכל הולך ומתקדם, ופתאום אנחנו רואים שהדברים הם פחותים. אז בעזרת השם, אמרנו, דין בפתילות בשבוע הבא, אם נספיק, ובשבוע הבא, אם בעזרת השם יהיה שיעור, אני מקווה שכן, אנחנו נפגשים פעם ראשונה עם דמותו של עזרא. אותו עזרא שכל הספר נקרא על שמו, לא יודעים איפה הוא ומי הוא, ופתאום נראה איזה תפקיד היסטורי ואיזה תפקיד רוחני הוא נושא ונותן. תודה. מה קרה בצורה?